נדרים, דף למטה, תחילים בעזרת השם, דף למטה עמוד ב' במשנה למטה. אשרי משכיל אל דל, כך אומר דוד המלך בספר תהילים מזמור מ"א. מי הוא אותו דל? אומר רב, כאן במסכת נדרים בדף מ', שזה הכוונה לאדם שהוא חולה, שהשם ישמרנו. אדם שהולך לבקר את החולה, אשריו ואשרי חלקו. מה הוא זוכה בעד זה? ממשיך הפסוק, ביום רעה ימלטהו השם. אתה הלכת לבקר חולה? ביום רעה, אין רעה אומר רב אלא גיהנום, מביא לזה הוכחות מפסוקים, ימלטהו השם, אתה תזכה להינצל מדינה של גיהנום. ממשיך הפסוק עוד ועוד ברכות, השם ישמרהו, דורשת הגמרא, מיצר הרע, ויחייהו מן האיסורים, והוא שר בארץ, שיהיו כולם מתכבדים בו, ואל תתנאו בנפש אויביו, יהיו לו חברים טובים, שיעצו לו לעשות דברים טובים, לא יהיו לו חברים שאינם טובים, שיעצו לו לעשות דברים שאינם טובים. מעלת אדם שנכנס לבקר חולה גדולה עד מאוד. אומרת המשנה, אדם שנדר, שחברו לא יוכל ליהנות ממנו. המודר הנאה מחברו. ונכנס לבקרו ביקור חולים, מצווה חביבה. מותר, אבל עומד. הוא חייב להישאר בעמידה. אבל לא יושב. ואם הוא יכול לרפא את החולה, מותר לו לרפא אותו. הוא מרפאו רפואת נפש. הוא יכול לרפא את החולה בעצמו, את הבן אדם. אבל לא רפואת ממון. אם הבהמה שלו למשל יש לה איזה חולי, אסור לו לרפא את הבהמה במודר הנאה. מבארת הגמרא את ההלכה הראשונה, אדם שמודר הנאה מחברו, הוא נכנס לבקר אותו, הוא צריך להישאר לעמוד, הוא לא יכול לשבת. באיזה מקרה מדובר כאן? מי מודר ממי? הבריא מהחולה או החולה מהבריא? במה הסכינן? אם מדובר פה שהמבקר, הבריא, הוא זה שנדר שחברו החולה לא יוכל ליהנות ממנו. ושנכסי המבקר אסורים בהנאה לחולה. ואם כן, למה מותר לו לתת הנאה לחולה כשהוא בא לבקר אותו? כי הוא בא לקיים מצווה. אז מה אכפת לך שהוא יישב? אפילו אם הוא יושב נמי. אם מותר לו לבקר, אז הרי זה שבא לבקר מותר לו ליהנות מהחולה. אז מה הבעיה שיישב? הרי כל הבעיה שהחולה אסור לו ליהנות מהמבקר, ואתה אומר שמותר למבקר להיכנס, כי הוא בא לקיים מצווה, זה לא נחשב שהוא נותן הנאה לחולה. אז לא מובן למה אסור לו לשבת. ואם מדובר פה במקרה הפוך, שמי שנדר זה החולה, שהוא אוסר, הוא אוסר למבקר ליהנות ממנו, איבא שנכסי חולה אסורין על המבקר, ואם הוא יישב אותו מבקר על כיסא או באיזשהו מקום בביתו של החולה, הוא נהנה מן החולה, והרי החולה הדיר אותו מנכסיו, איך מותר לו להיכנס בכלל לביתו? אפילו עומד נמי לו, כי הוא נהנה מזה שהוא דורס ונכנס לביתו של החולה, וזה גם כן אמור להיות אסור. מבאר את הגמרא, אמר שמואל, המשנה שלנו לעולם מדובר במקרה שהבריא, המבקר, הוא זה שנדר שהחולה יהיה אסור לו ליהנות ממנו. שנכסי המבקר אסורין על החולה. ואם תשאל, מה הבעיה שהוא יישב? מה הבעיה שהוא יישב? הרי מותר למבקר ליהנות מהחולה. החולה אסור לו ליהנות מהמבקר. התשובה, ומדובר כאן במקום שמי שבא לבקר חולה, המבקרים נוטלים שכר על הישיבה כשהם יושבים עם החולה. ואין נוטלים שכר על העמידה אם הם עומדים בשעה שמבקרים את החולה. אז אם הוא יושב, בעצם הוא נותן הנאה לחולה, הנאה שיש לה שווי של ממון. ואם הוא עושה את זה בחינם, הוא נותן הנאה לחולה, שמודר ממנו הנאה, הנאת ממון. אבל לבקר בעמידה, לעמוד בזמן הביקור חולים, אין בזה הנאת ממון, ולכן זה מותר. גם שהחולה נהנה, אבל הוא עושה, הרי המבקר בא לבקר אותו לשם מצווה. וההנאה של החולה זה הנאה של ממילא. ואם זה לא שהוא מרוויח מזה, שהוא לא צריך לשלם, זה לא נחשב הנאה. שואלת הגמרא, אם זה תלוי שמותר לו לבקר את החולה רק בדבר שלא רגילים לשלם עליו, וזה לא קשור לזה שהוא עומד או יושב, אלא זה תלוי במנהג המקום, אז מה הפסקה? למה המשנה הכותבת כדבר ברור, עומד אבל לא יושב? שזה נראה כאילו שזה תלוי אם הוא עומד או שהוא יושב. זה הרי תלוי מה אנשים רגילים לשלם במקום הזה. אז למה תולים את זה בעניין של עמידה או ישיבה? מתרצת הגמרא, הקא משמע לנה טענה, שלעמוד מותר. זה מה שבא תנא לחדש בזה שאומר שמותר לעמוד, אפילו שאסור לחולה ליהנות מהמבקר. דאף במקום שנוטלים שכר על ביקור חולים, משלמים למי שבא לבקר חולים. והם מתירים לעצמם לקחת שכר על זה שהם הולכים לבקר חולה, אף על פי שזה מצווה, יכול להיות מקלים לעצמם לקחת על זה שכר. בכל זאת, שלא יקחו שכר על ביקור חולים שהם רק עומד, רק אם הוא יושב, הוא יכול לקבל על זה שכר. על הישיבה באה אלה משקל, וזה לא נקרא שהוא לוקח שכר על המצווה עצמה, כי הוא יכול לקיים את המצווה בעמידה. אבל אם הוא רק עומד, על העמידה לא באה אלה משקל, אסור לו לקחת על זה שכר, כי אסור לקחת שכר על המצווה. ולכן, מכיוון שכשאדם בא לבקר חולה והוא לא יושב, אלא הוא רק עומד, אסור לו לבקש על זה שכר, זה דבר ברור שאם הוא עומד, הוא לא נחשב שהוא נותן לו הנאה ששווה ממון, ולכן זה מותר בכל מקום. ישיבה זה תלוי, אם רגילים לתת שכר על הישיבה, כשבאים לבקר חולה, באמת יהיה אסור לו, אם החולה אסור לו ליהנות מהמבקר. זה הסבר אחד, דברת המשנה. הסבר שני, והיא בא את אימא. הסיבה שכותבים שזה תלוי אם הוא עומד או יושב לגבי ביקור חולים אצל מודר הנאה, כי באמת זה לא תלוי במנהג המקום. גם במקום כזה, שלא משלמים לבן אדם שבא לבקר חולה, גם אם הוא יושב, בכל זאת אסור למודר הנאה לשבת בביקור חולים. כמו דבריו של רבי שמעון בן אליקים, בדף מ"ב, שהסיבה ש... מודר אסור לו להיכנס לשדה של המדיר בשנת שביעית, שהפירות הם הפקר. גזרה שמה המודר ישתהה בעמידה בתוך השדה יותר ממה שהוא צריך בשביל ללקט פירות שביעית, שזה מותר כי הפירות הם הפקר. אולי הוא ישתהה בשדה הרבה זמן והוא ייהנה מלהיות בשדה, וזה אסור. אך נעמי, גם כאן, אפילו שלא משלמים לבן אדם שיושב בזמן ביקור חולים, אסור לו לשבת. אך נעמי, למה? גזירה שם הוא ישעה בישיבה יותר ממצוות ביקור חולים. הוא יהנה את החולה בזה שהוא יושב אצלו. ואת אם הוא יושב אצלו כשיעור או ביקור חולים לשם המצווה, אז זה לא נחשב שהוא נותן הנאה למודר, החולה, כיוון שהוא בא לקיים מצווה, אבל אם הוא יושב ונמשך בישיבתו מעבר לשיעור של קיום המצווה, אז הוא נותן הנאה לחולה המודר שלא בשביל המצווה. ולכן, שלא יישב. עד כאן ביארנו את המשנה, כמו דבריו של שמואל, שמדובר שהבריא הוא זה שהדיר את החולה. הבריא הוא המדיר והחולה המודר, החולה אסור לו ליהנות מהבריא. אולי אמר לבאר את המשנה בדיוק להפך. החולה הוא זה שהדיר את הבריא. החולה הוא המדיר והבריא הוא המודר. אסור לבריא ליהנות מהחולה. לעולם ושנכסי חולה אסורים על המבקר. אז איך מותר לו לבקר את החולה? הוא הרי נהנה מביתו כשהוא נכנס והוא דורס ברגליו בביתו. מדובר פה שאנחנו מפרשים את הנדר של החולה כגון דלון אדרי מן חיותי. הוא לא התכוון לאסור את המודר בדברים שנוגעים לחייו. ולבקר אותו זה דבר שנוגע לחייו, אז את זה הוא לא אסר על הבריא. אף על פי שהוא לא פירש בנדרו, שהוא לא מתכוון לאסור דברים כדי חייו של החולה. אנחנו מפרשים שזה מה שהוא התכוון. שואלת הגמרא אם ככה, שהחולה לא התכוון לאסור על הבריא דברים שהם כדי חייו של החולה, אז למה שהבריא לא יבוא ויישב אצל החולה? למה רק יעמוד? יהיה אפילו יושב נעמי. אומרת הגמרא, כדי חייו של החולה זה שיבוא לבקר אותו, אבל לשבת אצלו? זה לא האפשר בעמידה, ולכן את זה אסור לבריא ליהנות מהחולה. אם כן, לפי דבריו של שמואל, מעמידים את המשנה שהבריא הוא המדיר והחולה הוא המודר. ולפי דבריו של אולה, בדיוק להפך, החולה הוא המדיר והבריא הוא המודר. המדיר זה זה שאסר, והמודר זה שאסור לו ליהנות מנכסי המדיר. מביאה הגמרא כעת ברייתא, שחייבים להעמיד את הברייתא, שהחולה הוא זה שהדיר את הבריא. החולה הוא המדיר והבריא הוא המודר. ואם כן, לכאורה, צריך לומר שגם המשנה מדברת בצורה כזאת, שהחולה הוא זה שהדיר את הבריא, כמו מה שהסבירו לה, ויקשר על שמואל, מי טבעי. הברייתא אומרת, שאם אדם הדיר את חברו, והגמרא מעמידה שחייבים לומר שמדובר כאן, שהחולה הוא זה שהדיר את הבריא, ובסוף חלה הוא המדיר, בכל זאת המודר נכנס לבקרו. אבל אם חלה בנו של המדיר, אסור למודר לבוא לבקר בביתו, אלא שואלו לשלומו של בנו בשוק. בישלמה להולה, דאמר במשנה שמדובר שנכסה חולה אסורין על המבקר, שהמבקר אסור ליהנות מהחולה, בכל זאת יכול לבוא לבקר בעמידה, וכגון דלא אדרי מן חיותי, כי אנחנו מפרשים שהחולה לא התכוון לאסור על הבריא לבוא בכדי חייו לבקר אותו, כדי חייו של החולה. שפיר אפשר להעמיד גם את הברייתא, שאם המדיר חלה, מותר למודר לבוא לבקר אותו. כי החולה לא התכוון לאסור על הבריא שלא יבוא לבקר אותו. אבל כשבנו של המדיר נהיה החולה, אסור למודר לבוא לבקר אותו. כי הוא נהנה בזה שהוא נכנס לביתו של המדיר. לכן מותר לו רק לשאול בשלומו של בנו בשוק. אלא לשמואל דאמר שהמשנה מדברת במקרה שנכסה המבקר אסורין על החולה. ומי שנדר זה הבריא, והחולה הוא המודר. ועמדנו שהסיבה שמותר לו לבקר בעמידה, כי על זה לא לוקחים שכר, והוא מקיים בזה את המצווה, אבל בישיבה שעל זה בדרך כלל לוקחים שכר, והוא יבוא לבקר אותו בחינם, הוא גורם לו הנאה, זה יהיה אסור. אז גם בבית הלכאורה צריך לומר שמדובר, שהבריא הוא זה שהדיר את החולה. ואם כן נשאלת השאלה, מה ישנה הוא? מה ההבדל אם המודר עצמו חולה שמותר למדיר לבוא לבקר אותו, וזה לא נחשב שהחולה נהנה מהמדיר, ומה ישנה בנו של המודר כשהוא חולה, שאז אסור לבוא לבקר אותו. אם מותר לו לבקר את המודר משום מצווה, כל שכן שמותר לו לבקר את הבן של המודר, שהבן של המודר חולה, אין לו שום איסור ליהנות מהבריא, כי הרי הבריא לא אסר את הבן של המודר בהנאתו. וגם אם תאמר שהברייתא מדברת שגם הבן של הבן של המודר גם כן מודר, גם אותו הוא אסר הנאה, אז עדיין קשה, למה כשהאבא חולה מותר לבקר אותו, וכשהבן חולה אסור? אלא אמר לך שמואל, את המשנה המתניתין באמת אני חולק על אולה, ואני מעמיד שזה מדובר במקרה שהבריא הדיר את החולה, שנכסה המבקר אסורין על החולה. אבל את הברייתא אני מודה שחייבים להעמיד במקרה שהחולה הוא זה שנדר, שנכסה חולה אסורין על המבקר. לכן את המדיר מותר לבקר, כי אנחנו מפרשים את הנדר של המדיר, שהוא לא התכוון לאסור על המודר לבוא לבקר אותו כשזה יהיה כדי חייו, כשהוא יזדקק לזה. אבל בנו יהיה אסור לו לבקר, כי זה לא דבר שנוגע לחיי המדיר. וזה כן בכלל הנדר, וזה באמת אסור. שואלת הגמרא, אם שמואל מודה כאן בברייתא על הסברה של אולה, שמדובר כאן שהחולה הוא זה שאסר על הבריא את הנאה של החולה, מהי פסקה? אז למה את המשנה שמואל מבאר, במקרה אחד שהבריא הוא זה שהדיר את החולה, ואת הברייתא מבאר הפוך שהחולה הוא זה שהדיר את הבריא. למה שלא תבאר את המשנה, כמו שאולה ביאר את המשנה, שהחולה הוא זה שהדיר את הבריא? מתרצת הגמרא אמר רבה, הסיבה ששמואל מעמיד את המשנה שהבריא הוא זה שהדיר את החולה, כי מתניתין קשיטי, אם תעמיד את המשנה כמו שאולה העמיד את המשנה, שהחולה הדיר את הבריא, מהי עיר ידתני? למה תנא אומר שמותר לבקר עומד אבל לא יושב? איך תסביר שהחולה הדיר את הבריא, אסר את הבריא שלא ייהנה מהחולה, הוא לא התכוון על דברים שהם כדי חייו של החולה, והרי מספיק לו לעמוד, הוא לא צריך דווקא לשבת, לפי הסברה הזאת. וזה גם כן יהיה כדי חייו, זאת אומרת, החולה נהנה מעצם זה שהבריא בא לבקר אותו גם אם הוא יעמוד, ולכן יהיה אסור לו לשבת. זה לא מסתבר. לא מסתבר את החילוק הזה. לפי דעתו של שמואל, אם החולה כשהוא הדיר את הבריא שלא ייהנה ממנו, הוא לא התכוון להדיר אותו במקרה שהחולה בעצמו יצטרך את הבריא כדי שיבוא לבקר אותו, אין סיבה לחלק בין ישיבה לבין עמידה. אלא שמע מינה שמדובר במקרה הפוך, דנכסי המבקר אסורין על החולה. שהבריא הוא זה שהדיר הנאה את החולה, ולכן אסור לו לשבת אצלו, כי מדובר פה במקום כזה, שמשלמים לבן אדם שבא ויושב אצל חולה בזמן הביקור. ואם הוא לא ייקח מעות, הוא לא ייקח ממון, אז נמצא שהחולה נהנה, והמדיר הרי אסר לחולה ליהנות ממנו. אבל לעמוד מותר, כי לא לוקחים שכר על ביקור חולים בעמידה, ו... זה שהחולה נהנה שהבריא בא לבקר אותו והוא עומד, זה לא נחשב הנאה כזאת שאסורה במודר הנאה, אלא הוא עושה את זה לשם מצווה, אותו בריא. אמר ריש לקיש, איפה מצאנו רמז למצוות ביקור חולין מן התורה מניין? שנאמר, כשקורח ועדתו באו וחלקו על הנהגתו של משה רבינו, משה רבינו נתן סימן שהשם שלח אותו, כל מה שהוא עשה זה היה בשליחותו של הקדוש ברוך הוא, וגם את זה שהוא מינה את אהרון להיות כהן גדול. הוא אומר על קורח ועדתו, אם כמות כל האדם ימותון אלה, אם תראו שקורח ועדתו מתים כמו שאר האנשים, ופקודת כל האדם וגומר, ופקודת כל האדם ייפקד עליהם, תדעו שלא השם שלחני. מה עם השמה? איפה מרומז בפסוק הזה מצוות ביקור חולים? אמר רבה, משה רבינו אמר להם כך, אם כמות כל האדם ימותון אלו ופקודת כל אדם ייפקד עליהם, שלפני שימותו הן יהיו חולים ומוטלים במיטתם בהריסתם ובני אדם מבקרים אותם. מה זה פקודת כל אדם ייפקד עליהם? שאנשים יבואו לפקוד אותם, לבקר אותם? מה הבריאות אומרים? לא השם שלחני לזה. ובאמת כורח ועדתו צדקו. רואים מכאן שאם אדם הוא לא בריא, יש מצווה לבוא לבקר אותו. כבר מכיוון שבאנו את הפסוק שקשור למחלוקת של קורח ועדתו, מביאה הגמרא את הדרשה שדרש רבה, שמשה רבינו אמר, אם בריאה יברא השם, ופצתה אדמה את פיה ובלעה אותם את קורח ועדתו, אז תדעו שהשם שלחני. לכאורה משה רבינו היה צריך לומר, אם בריאה, ברא השם, בלשון עבר, למה הוא אומר יברא השם לשון עתיד? אלא, דורשים את דבריו של משה רבינו כך. אם בריאה, אם הקדוש ברוך הוא כבר ברא, את מה? את הגיהנום, מוטב. ותהיה העונש לקורח ועדתו שם. ואם לאו, אם עדיין לא נברא הגיהנום, אז עכשיו יברא השם, כדי שקורח ועדתו יענשו שם. מה, משה רבינו הסתפק אם הגיהנום נברא או לא? איני והתניה, ברייתא, שבעה דברים נבראו, זאת אומרת, עלו במחשבה להיברות, קודם שנברא העולם. איזה שבעה דברים? ואילו הן, תורה ותשובה. שאדם יכול לחזור בתשובה, גן עדן וגיהנום, כיסא הכבוד של הקדוש ברוך הוא בבית המקדש, הוא שמו של משיח. איפה מצאנו שהתורה קדמה לעולם דכתיב? התורה אומרת, השם ברא אותי להיות קנויה לו, הוא קנה לי ראשית דרכו וגומר. תחילה דרכו, המשך הפסוק, קדם מפעליו מאז, לפני שהוא פעל וברא את העולם. כבר הייתה התורה. איפה מצאנו שהתשובה גם כן נבראה לפני בריאת העולם? דכתיב בתהילים, בטרם הרים יולדו, ולפני שתחולל וגומר ותברא את הארץ ותבל. לפני בריאת העולם, מה היה לפני בריאת העולם? אומר הפסוק הבא, תשב אנוש עד דקה וגומר, ותומר שובו בני אדם. שהשם מדכא את האדם בייסורים כדי שיחזור בתשובה. זה היה לפני בריאת העולם, בטרם הרים יולדו. איפה מצאנו שגן עדן היה לפני בריאת העולם? לכתיב, והייתה השם אלוקים גן בעדן, מקדם וגומר, לפני בריאת העולם. קדם זה מלפני. מאיכן מצאנו שהגיהנום גם כן נברא לפני בריאת העולם? דכתיב, כי ארוך מאתמול או מאתמול תופתה. תופתה זה הגיהנום. כמו שהגמרא דורשת במסכת עירובין דף יוטט. מאתמול הכוונה יום שני לבריאת העולם. שיש לו רק אתמול, את יום ראשון ולא שלשום. כי זה עדיין לא נברא העולם לפני יום ראשון. מיום שני לבריאת העולם כבר נברא הגיהנום. ולכאורה לפי זה צריך לבאר שהגיהנום נברא לפני השלמת בריאת העולם, כבר ביום השני. כיסא הכבוד דכתיב, נכון כיסאך מאז. הכיסא הכבוד כבר מתוקן וקיים מאז לפני בריאת העולם. בית המקדש דכתיב, פסוק אומר בירמיהו, כיסא כבוד מרום שנמצא במרום, נברא כבר מראשון, לפני שנברא העולם. זה כיסא הכבוד. וכן, מקום מקדשנו, זה המשך הפסוק, גם הוא נברא לפני בריאת העולם, באותו זמן שנברא כיסא הכבוד. שמו של משיח, מניין שגם הוא נברא לפני בריאת העולם, דכתיב בתהילים על המשיח, יהי שמו לעולם וגומר, כתוב לפני שמש, המשך הפסוק, ינון, שזה שמו של משיח, כבר היה לפני השמש. לפני בריאת השמש כבר נברא שמו של משיח. על כל פנים רואים שהגיהנום נברא לפני בריאת העולם. אז איך משה רבנו מסתפק? אם בריאה, אם הגיהנום כבר נברא, טוב. ואם לא יברא השם, הרי ברור שנברא כבר הגיהנום. אלא מה פירושים בריאה יברא השם? אחי כאמר. אי יברא ליפומיה, אם כבר נברא פה לגיהנום בשביל לבלוע את קורח ועדתו, מוטב. ואם לאו, יברא כעת השם פה לגיהנום. שואלת הגמרא, איך הקדוש ברוך הוא יברא עכשיו דבר חדש, והכתיב בקהלת, אין כל חדש תחת השמש. מאז ששת ימי בראשית בריאת העולם, הקדוש ברוך הוא לא ברא דברים חדשים, אז איך הקדוש ברוך הוא יברא פה לגיהנום? מתרצת הגמרא שמשה רבינו באמת לא התכוון שתהיה בריאה חדשה. אלא אחי כמה, אי אחה לא מקרב פומה. אם הפה של הגיהנום לא קרוב כאן במדבר למקום שאנחנו נמצאים, לאחה לקרב שהקדוש ברוך הוא יעשה שהפה של הגיהנום מתקרב כאן, ליד כוח ועדתו כדי לבלוע אותם. דרש רבה, ויש אומרים אמרלה שדרש את זה, אמר רבי יצחק, מהי דכתיב הפסוק אומר בחבקוק? שמש, ירח, איפה הוא עמד? יש שבעה רקיעים, אחד מהרקיעים נקרא זבול, שם הוא עמד, זבולה, ברקיע שנקרא זבול, שזה הרקיע הרביעי מתוך השבעה רקיעים שמפורטים במסכת חגיגה דף י' ב'. נשאלת השאלה וכי השמש והירח בזבול, ברקיע הרביעי, מה הבעיין? מה הם עושים שם? והרי ברקיע השני הם קבועים, כמו שמבואר בחגיגה דף י' ב'. אלא הפסוק הזה מדבר במחלוקת של קורח ועדתו, מלמד שבאותו הזמן עלו השמש והירח מהרקיע השני, ששם הם אמורים להיות קבועים, הם עלו לרקיע הרביעי שנקרא זבול. ואמרו לפני הקדוש ברוך הוא ריבונו של עולם, אם אתה עושה דין לטובת משה רבינו בן אמרם, ואתה מוכיח שהוא הצדיק נגד קורח ועדתו, אנו ממשיכים להעיר, אנו מאירים, ואם לאו אין אנו מאירים. באותה שעה ירה בהם הקדוש ברוך הוא חיצים וחניתות, אמר להם, בכל יום ויום הגויים משתחווים לכם, ואתם ממשיכים להעיר, אתם מאירים. בכבודי שמתחלל על ידי הגויים שמשתחווים לכם, אתם לא מחיתם. בכבודו של משה רבינו שהוא בשר ודם, מחיתם? מאז שהקדוש ברוך הוא גער בהם, בכל יום ויום, הם אינם מאירים, כי הגויים משתחווים להם, עד שיורים בהם חיצים וחניתות, כנראה שם בפמליה של מעלה, ואז הם מאירים שנאמר רק לאור חיציך, רק אז יהלכו השמש והירח וגומר. מביאה הגמרא תניא, ברייתא, מצוות ביקור חולים אין לה שיעור. שואלת הגמרא, מהי אין לה שיעור, מה הכוונה? סבר רבי יוסף למימר, אין שיעור למתן שכרה של המצווה הזאת. אמר לי, אביי, וכי כל שאר המצוות, מי יש שיעור למתן שכרם, ואתנן משנה במסכת אבות, אבי זעיר במצווה קלה, כמו במצווה חמורה. כיוון שאין אתה יודע מתן שכרן של מצוות. אי אפשר לומר שהמצווה של ביקור חולים התייחדה בזה שאין שיעור למתן שכרה, כי אתה לא יודע באמת איזה מצווה יש בשכר יותר מאשר מצווה אחרת. אלא מה רבי, מה הכוונה שמצוות ביקור חולים אין לה שיעור? אין שיעור לאלה שמחויבים במצוות ביקור חולים. אפילו אדם גדול צריך ללכת לבקר אצל אדם קטן בכל יום, אפילו שזה לא מכבודו. רבה אמר, אין שיעור במספר הפעמים שצריך לבוא לבקר את החולה. אפילו 100 פעמים ביום, כי אולי אחרי הפעם הקודמת, חלילה הוכבד עליו כל יום, אז צריך לבוא לבקר אותו שוב. אמר רבי אחא בר חנינא, כל אדם המבקר את החולה, הוא מסייע בידו של החולה, הוא נוטל אחד מ-60 בצערו ממחלתו. אז שאל רבי אחא בר חנינא, אז שאלו את רבי אחא בר חנינא, אמרי לי, אם כן, שיבואו לבקר אותו 60 אנשים, וכל אחד ייקח אחד מ-60 בכל יום. ואז יהיה בריא, לאלון שיטים ולוקמוה. אמר לי, אז הוא ישיב להם. זה שלוקחים אחד מ-60 מחוליו, זה כמו יסורייטה דבי רבי. כמו העשירית שרבי אמר לגבי דין אחר. מה זה העשירית הזאת? אחרי שהגיע הראשון לבקר שלקח אחד מ-60 בחוליו, אז אם כן, עכשיו הבן אדם הזה כבר נהיה בריא קצת. ירד ממנו 1 מ-60, נשאר לו רק 59 חלקים. עכשיו כשבא השני, הוא לוקח 1 מ-60 ממה שנשאר, מה-59. וככה הלאה, על זה הדרך. אז זאת אומרת, כל פעם אחד לוקח 1 מ-60 מהחולי שעדיין נשאר, אז תמיד זה יורד ופוחת ה-1 מ-60, ככל ש... באים יותר לבקר, אז האחד מ-60 נהיה פחות, אז עדיין נשאר חולי. אומרת הגמרא שכל מה שמועיל, שהמבקר את החולה לוקח אחד מ-60 בחוליו, זה דווקא בין גילו של החולה. זה שהחולה וזה שבא לבקר אותו נולדו באותו מזל, אבל אם הוא לא בין גילו, הוא לא לוקח שום דבר מחוליו. עכשיו הגמרא מבארת מה זה יסורייתא דבי רבי. דתניא ברייתא, רבי אומר, אם אדם עוזב את העולם, הוא השאיר ירושה, רק שהבנות צריכות לקבל נדוניה מהירושה. הבנים הם מקבלים את הירושה, והבנות מקבלות נדוניה מהירושה. אז בת הניזונת מנכסי האחים, נוטלת איסור נכסים. לוקחת מהירושה של האבא בשביל נדוניה, עשירית מהנכסים. אז אמרו לו חכמים לרבי, לפי דבריך, מי שיש לו 10 בנות ובן, כל בת לוקחת עשירית מהנכסים, אין לו לבן במקום הבנות כלום? אז רבי אמר להם, לא, זה לא הולך ככה. הבת הראשונה נוטלת איסור נכסים מכל הירושה. נאמר, היה 100, היא לוקחת 10. עכשיו נשאר 90. השנייה לוקחת עשירית במה ששאירה. מתוך 90 היא לוקחת עשירית, שזה יוצא 9. וכך על זה הדרך. השלישית גם כן לוקחת עשירית במה ששאירה, שנייה. אז נמצא שכולם יחד, כל 10 בנות לוקחות קצת יותר מחצי מהנכסים. זה נקרא איסורייתא דבי רבי. ודבר נוסף, אם כל 10 מתחתנות יחד, אז לוקחים, הראשונה לוקחת עשירית, השנייה לוקחת עשירית ממה שנשאר וכך על זה הדרך, אבל לא נשאר כל אחת כמה שהיא לקחה, אלא אחרי זה כל מה שכולם ביחד לקחו, מחלקים את זה, וחולקות בשווה, מחלקים את השווה בשווה בין כולם. זאת אומרת, אם יצא לפי החשבון ש10 בנות, אחת אחרי השנייה, הראשונה לוקחת עשירית, השנייה לוקחת עשירית ממה שנשאר, וכן על זה הדרך זה יוצא, שהם לקחו קצת יותר מחצי, אז לוקחים את הקצת יותר מחצי הזה ומחלקים ל-10, וכל בת מקבלת בדיוק עשירית מתוך הקצת יותר מחצי הזה. אבל שאר הנכסים נשארים ברשותו של הבן, שהוא מקבל אותם בירושה. עד כאן דף למתת.